שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לחיים חדשים, סדרת השיחות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו כאן מדברים על עולם העבודה החדש בסדרת השיחות הנוכחית. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו, נגענו בו מכל מיני היבטים, והיום אנחנו רוצים לייחד את הדיון שלנו לאחד הדברים איך לומר, החשובים ביותר אולי בארגון. ארגון או בכלל כל חברה של אנשים היא תמיד מובלת ומוצעדת קדימה על ידי העומדים בראשה. אנחנו רוצים לדבר על דמות המנהל, על עניין של מנהיגות בתוך ניהול, וללמוד מהרב לייטמן דגשים לכל הנושא הזה של ניהול ומנהיגות על פי הגישה האינטגרלית שאותה הוא מלמד אותנו כאן מפעם לפעם, ולקחת מזה כל אחד לעצמו, לחיים שלו, גם לארגון שבו הוא עובד, גם בכלל לכל מערכות היחסים שלו, איך אפשר לנהל דברים על פי הגישה האינטגרלית, ואיך אפשר להנהיג את החיים שלנו אל חיים חדשים. ניצה, בואי תפתחי את הדיון ותובילי אותנו.
אז היום הרבה מאוד משאבים וסדנאות מושקעים במנהלים כדי להפוך אותם למנהיגים. Mm-hmm. כל מנהל היום יודע שלהיות רק מנהל זה כנראה לא מספיק. ולהיות מנהיג, יש לזה משמעות. המשמעות היא ש... מנהיג יכול לעצב את הערכים של הסביבה שהוא מנהל אותה, להשפיע מאוד על העובדים שלו, להשפיע על הלך המחשבה שלהם, על הצורה שבה הם התנהלו, התנהגו, יפעלו. יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, מנהיג, ברגע שהוא ככה רוכש ורוכש את התכונות האלה, את היכולת הזאת, הוא מצליח לרתום את העובדים שלו בצורה טובה יותר, ולהניע אותם ולהכניס בהם מוטיבציה לעבודה. יש ביטוי כזה שאומר שמנהיגים הם אלה שגורמים לאנשים ממוצעים לעשות עבודה יוצאת דופן. זאת אומרת, יש להם השפעה מאוד מאוד גדולה. אז אנחנו פה בתוכנית היום רוצים קצת לברר את דמותו של המנהל או דמותו של המנהיג על פי הגישה האינטגרלית. במה היא שונה, במה היא מיוחדת, מה התפקיד שלה.
מה זה נקרא אינטגרלית? אינטגרלית זה נקרא שבעצם יש לפניו חברה אינטגרלית, שהוא הולך לבנות אותה. אז כדי לבנות חברה אינטגרלית, הוא צריך לפחות לדעת מה זה. זאת אומרת, הוא בעצמו צריך לעבור את הקורס, וממש לספוג אותו טוב, ללמוד אותו על בשרו ממש, להרגיש מה זה נקרא להיות כפריט בחברה אינטגרלית, שזה הופך אותך לאינטגרלי גם כן, שאתה כולל את כולם, וכולם גם כן מרגישים אותך כחלק מהם, זה לא פשוט, זה גם כן להתקלל עם כל עובד ועובד, בלעזור לו, בלהרגיש אותו, בלהשתתף עמו, וגם לגרום על ידי זה לכל עובד שירצה להיות קשור, נכלל עם המנהיג. בשביל זה המנהיג צריך להיות גם כן לא רק בתכונות המנהיג, אלא גם כן המחנך, גם הבונה את החברה. הוא צריך לראות את האנשים שנמצאים בראשותו כאיזה חומר מתאים לזה, ושיש לפניו עבודה גדולה, לבנות את החברה, הייתי אומר, אפילו חדשה, שממש אותם יחסי עבודה, מה שהיו קודם, הם כולם עכשיו צריכים לעבור איזה שדרוג לרמה אחרת לגמרי, שכל אחד ירגיש שהוא נמצא במנגנון אינטגרלי. זאת אומרת שהוא תלוי בכולם, כולם תלויים בו, גם בעבודה, גם בתוצאה, גם במשכורת, גם בעבירה, שבסופו של דבר היא משפיעה על הבריאות, מצב רוח, מה שיקרה בבית, ומה שאיך שהבית משפיע לזה, וילדים שלו, והכל. זאת אומרת, בעצם חברה אינטגרלית היא מושכת, היא שואפת בתוכה, גם כל העולם של כל אחד ואחד מהמשתתפים בה. שמשפחות וילדים, בתי ספר שלהם, גני ילדים, הכל בעצם זה כבר מתחיל להיות שייך לאותו מנגנון החדש. חוץ מזה, המנהיג עצמו, אם נחזור עליו, הוא חייב להבין שהוא עכשיו מחנך, שיש לו גישה אחרת לפועלים שלו, לעובדים, למפעילים, לפקידים, לכולם, שהוא בעצם קודם כל חייב להתייחס אליהם בשווה. בשווה. זאת אומרת, אם הוא מנהיג, תחתיו כולם שווים, מבחינת החברה שהוא בונה עכשיו האינטגרלית. זאת אומרת, איזה שם סדרן קטן, או שער, או מנקה, דבר שם מישהו שיוצא לחלוקה, או מה, ועובדי מחסנים, ופקידים, עד הפקידים הגבוהים, ועד ממש שנמצאים תחתיו הקרובים עליו בעבודה, כולם הם בעצם שווים ביניהם. הם צריכים לזכות ליחס שווה ממנו. זה קשה מצד אחד, מצד שני לא כל כך, כי הוא צריך לקרין את היחס השווה לכולם, ואז איך שכולם מסתדרים, זה תלוי בהם. מטבע הדברים, יש אנשים שמתקרבים יותר, מתקרבים פחות. צריכים קשר יותר או פחות. ביטחון, יחס, כאן זה כל ממש מכשול של היחסים בין בני אדם. בין בני אדם, לא מנהל והעובדים. חוץ מזה, הוא צריך לגרום לקשר בין כל העובדים. הקשר הוא נגרם על ידי זה שהם משתתפים במשהו, על ידי איזה מעשים מיוחדים שמתוכם יצמח הקשר, השתתפות, תלות. אז צריכים כאן לראות מה נמצא לרשותו. זה יכול להיות פיקניקים, סופי שבוע, זה יכול להיות סדנאות, הרצאות, שיחות, איזה משחקים בזמן העבודה, רדיו כללי באותו משרד או איפה שהם, או מפעל, שעושים יום הולדת לככה לכל אחד, מקדישים ממש אותו יחס, אותו תשומת לב השווה לכולם, נותנים דוגמאות ומעריכים אותם לפני כולם של החיבור. נו, סדנאות זה ברור, זה הוא חייב לעשות ולהראות בזה לכולם שהוא מבין, יודע ומנהיג אותם כמחנך.
האם מנהיג הוא צריך לבלוט, הוא צריך להיות דומיננטי?
היא הופכת להיות דומיננטית בזה שמעריכים אותו ונותנים לו קרדיט, ביטחון, תלות בו, שהוא בעצם הופך להיות בזה מנהיג החברתי.
לא הבנתי. השאלה הייתה, בזה... האם מנהיג צריך לבלוט, להיות דומיננטי?
כן, אבל... כן, אבל... לא שהוא בולט בכוח עצמו, בכוח הזרוע שלו, אלא בזה ש... אלא בזה ש... הוא... משפיע עליהם, מנהל אותם, עובד איתם, אז מתוך זה הם מתחילים להתייחס אליו כך. מעריכים אותו, רואים בו גדלות. רואים בו מנהיגות הרוחנית, חברתית, בוא נגיד. אין? ואז בזה הוא הופך להיות המנהל. כי אם הוא עד כה היה מנהל בעבודה, שהוא ידע עבודה ובכוח את התפקיד שלו, אין? אז הוא היה מנהל אותם, ככה בפקודות. עכשיו, אם אנחנו מדברים על החברה האינטגרלית, אז זה כבר לא פקודות. אלה זה ההסכמה... כללית, התכללות ברצון הכללי, שגם מלמעלה, גם מלמטה, כל מי שנמצא שם בכל המבנה החברתי, מרגישים את עצמם שווים. מרגישים את עצמם משפחה אחת. מרגישים את עצמם בתלות הדדית. האווירה הזאת היא מאוד תורמת לעבודה טובה. וגם למצב הפנימי, לפחות ימות מחלה, כל מיני בעיות למיניהם. זאת אומרת, אם מנהל הוא מנהל מלמעלה, אז מחנך הוא מחנך מלמטה. שנותנים לו,
כן,
נותנים גם לו קרדיט, נותנים לו השם הזה, התפקיד של המחנך, מארגן, זה בא מתוך הערכה של הציבור שלו.
זאת אומרת, מנהל זה מינוי שאתה יכול לקבל. מנהיג לא. מנהיג זה משהו שאתה צריך לזכות בו.
על ידי היחס הנכון, על ידי זה שאתה נכון מארגן את הסביבה.
עכשיו, יש איזה שהן תכונות מיוחדות שהוא צריך לרכוש כדי להפוך להיות מנהיג?
הוא צריך, תכונות זה אפשר לרכוש.
כי יש גישה כזו שטוענת שהתכונה העיקרית של מנהיג זה קריזמה. שאם הוא קריזמטי והוא יודע ככה להלהיב את כולם ו...
כן, אבל זה מלמעלה. זה היום, היום אני לא חושב שזה כל כך עובד. אנשים גסים, צינים, אנשים כאלו שזה לא כל כך משפיע עליהם. זה פעם היו מתלהבים מאיזה ככה מנהל שעושה מעצמו איזה בובה נפוחה. היום זה כבר לא עובד. הוא צריך באמת להראות לאנשים שלו שהוא מארגן אותם לחברה טובה, חמה, בטוחה, שהוא אבא שלהם, שהוא ישמור עליהם, שהוא ממש ילחם על כל אחד ואחד כלפי הרשויות שם יותר גבוהות, ממש הם נמצאים תחת חסותו וכן הלאה. הוא חייב לראות את ההגנה, את החיבור, את הביטחון. זה קודם כל. ואחר כך דאגה להם בכל מיני פרטים הקטנים שבחיים.
אז מה בעצם צריך לעמוד לנגד עיניו כשהוא מנהיג? מה הוא צריך לראות כדבר החשוב ביותר?
הוא בעצמו צריך לראות.
כן.
הוא צריך לראות את החברה כעגולה. אינטגרלית.
אני אשאל עוד פעם. מה
וזה
צריך לעמוד...
בניגוד,
כן,
לחברה שהיא פועלת מלמעלה למטה כחברת עובדים.
היררכית.
כן.
יש חברה עגולה ויש חברה היררכית.
כן. אז היררכיה היא מלמעלה למטה בפקודות בכוח.
בניהול.
כן. מה שאם כן, החברה ממש היא האינטגרלית, ושם הוא צריך להראות את עצמו כבאמת אבא לכל אחד.
אז מהם הדברים הכי חשובים לו, למנהיג הזה?
שניהם, ששני צורות היחסים. אבל שיבינו שלא פחות ממה שהוא מוריד להם פקודות לעבודה, הוא דואג שלכל אחד אחד יש לו במקום העבודה, ובכלל אותו יחס חם וקשר עם כולם.
רציתי פה לשאול.
וזה שני דברים...
הוא צריך לקיים את שני הדברים האלה בו זמנית.
כן, עגולים ויושר, מה שנקרא.
כן, גם עגול וגם היררכי.
אז בוא רגע נרחיב, אני אשאל ואז תרחיב את זה. זאת אומרת, על פי הגישה האינטגרלית, בתוך ארגון מסוים, אם הוא מפתח בקרבו את התפיסה האינטגרלית, את הגישה האינטגרלית, אז יהיו בו שתי מערכות של יחסים שהיות בכפיפה אחת.
כן.
גם היררכיה ניהולית ופקודות, כמו שבעצם אנחנו מכירים היום.
ודאי.
ומתווספת שכבה נוספת, שכבה עגולה.
כן.
ששתיהן מתקיימות?
שתיהן מתקיימות. איפה נקודת המגע, אתה רוצה לשאול, בין שני המערכות האלו, שהן בעצם מנוגדים?
לא, כי אני, אם אני עוקב אחרי הדברים שאמרת כאן היום, אז לא הבנתי, המנהל הוא נותן פקודות לפי הגישה האינטגרלית או לא?
ודאי.
למשל, נותן.
ודאי. קודם כל, כל ההיררכיה היא נשארת.
הניהולית.
כן.
אוקיי.
היא נשארת.
זה על פי הגישה האינטגרלית.
כן, כן, כן.
זה לא סותר את הגישה האינטגרלית?
לא.
לא סותר.
לא, לא, לא. אי אפשר בלי הגדולים וקטנים, חכמים, קצת יותר טיפשים, מנהלים ומנוהלים, ודאי.
אוקיי. אז פה זה, בעצם אין חידוש.
אין.
אוקיי.
רק מה החידוש? נכנס כאן היבט החברתי, שכולם שייכים כמו לאימא אחת. ילדים שונים בגודל, כן, בגילם, שייכים לאימא אחת. מה המקום המפגש בין שני מערכות, שהן לא מנוגדות, אלה משלימות זו את זו, בזה שאנחנו מבינים ששניהם פועלות לטובתנו.
הפירוש?
אנחנו הפועלים, העובדים, הפקידים, מי שנמצא באותו משרד או מפעל, אנחנו מבינים שלקיים את השתי מערכות האלה לטובתנו. שיהיה לנו חברה טובה, עגולה, חמה, אינטגרלית מצד אחד, ומצד שני שיהיה לנו ניהול נורמלי לפי הסדר, מלמעלה למטה, שלא יהיה בלבול, וכל אחד מה שישר בעיניו יעשה. חייב להיות. ואז כולם יעבדו מתוך חברה אינטגרלית, יצטרפו בשמחה, ברצון, להיררכיה שקיימת.
זאת אומרת, האנשים יתפקדו בצורה טובה יותר, בתוך בטח. המבנה ההיררכי, כן. אם תהיה להם את השכבה החברתית, כן. העגולה, שבה הם ירגישו כילדים של אמא אחת, כמו כן. שתיארת קודם.
כן, זה בעצם מה שמעוניין המנהל, ובכלל, בהנהלת החברה.
שמה?
שלוסיף בית האינטגרלי, מפני שהוא מוסיף לתפוקה, להשתתפות נכונה יפה בהיררכיה.
מה הקשר בין זה שאני ארגיש מבחינה חברתית שווה? הדגשת את עניין השוויון. מה הקשר, נגיד ששלושתנו עובדים בארגון מסוים ברמות היררכיות שונות.
כן.
עכשיו אתה אומר, בוא נוסיף לארגון שלנו, על פי הגישה האינטגרלית, את השכבה החברתית שבה כולנו שווים. נגיד שהארגון שלנו יעשה את זה. ובאמת תיווצר בינינו איזשהו קשר חברתי, שבו אנחנו נרגיש שאנחנו שווים. לא משנה שאתה מנהל גדול ואני הדורמן. איך, אז אם אנחנו מוסיפים את השכבה הזאת, מה הקשר?
הקשר בינינו מוסיפים.
כן, השווה, החברתי, ההם, הטוב.
להיררכיה.
איך הוא ישפיע על התפקוד שלי במקום שלי בהיררכיה?
אתה ברצון מקיים את התפקיד שלך.
למה?
ומוכן לעזור לאחרים גם כן עוד יותר לקיים את התפקיד. כי סך הכל כולנו עובדים, כולנו נהנים מהפירות, כולנו רוצים בחיבור, איפה שהיה מקום לסכסוכים, עכשיו זה אין. איפה היה, אנחנו עוד נדבר על המשכורות וכל מיני, איך אנחנו יכולים כאן לדאוג להשלמה מסוימת של הדברים האלה. אבל בסופו של דבר, אווירה היא הופכת להיות לתוספת גדולה למשכורת. האווירה היא הופכת להיות למילוי גדול, חשוב מאוד לעובדים, שאפילו לא פחות חשוב מכמה שהם מקבלים. יש להם סיפוק, אדם חי מהסיפוק. אם יש לו מילוי במקום העבודה, מרגיש טוב, יחסים טובים, אז יוצא ש... הוא נהנה, הוא לא יודע בדיוק, זה בא מפני שאילו לו נגיד לעוד כמה אחוזים משכורת, או שהיחסים בעבודה נעשים יותר טובים, ואז הוא שמח בזה. זה, זה נמדד, היום גם כן יש מדדים כאלו, לפי העושר, לפי השמחה, לפי הביטחון, לפי מצב רוח. אז אנחנו הגענו למצב שכבר יכולים להבין שהקשר החברתי זה תוספת מאוד גדולה לתכלס מה שנכנס לבנק.
ואיך זה ישפיע על התפקוד שלי בהיררכיה? הפונקציונליות. זה,
כי אני מעוניין בזה.
במה?
ביחסים טובים. הם תורמים לי ל...
לא, יחסים טובים, ברור שאתה מעוניין. איך היחסים הטובים, איך השכבה החדשה, העגולה, תגרום לך לתפקד יותר טוב בהיררכיה הניהולית, שאתה אומר שהיא בעצם נשארת ללא שינוי. אבל... אמרת שתי קווים, נכון?
אבל איזה יחסים יש לנו בדרך כלל בעבודה?
גרועים.
לא, לא גרועים.
מה?
אני מדבר, יחסים בהיררכיה.
כן. זה נשאר, אמרת לי.
כן, אבל אם אני מלכתחילה עכשיו חונך ליחס יפה וטוב.
חברתי.
חברתי.
בלי קשר להיררכיה.
בלי קשר להיררכיה, אז זה משפיע על ההיררכיה.
זה מה שאני שואל, למה? למה הוא יגרום לתפקוד יותר טוב בהיררכיה?
איפה אני נתקע עם האחרים? במיוחד לפי ההיררכיה.
נכון, אז איך הקשר החברתי יגרום לך פה לא להתקע איתם? זה כאילו שתי עולמות מקבילים.
לא, אבל הקשר ביניהם, שאנחנו מעוניינים כולנו להיות בקשר היפה. הקשר היפה הזה, הוא עכשיו נכנס גם כן בין יחסי העבודה שלנו בהיררכיה, והוא מרקח אותם.
אבל בהיררכיה אנחנו לא שווים, בקשר הטוב היפה אנחנו כן שווים. יום הולדת הבנתי שתחגגו לכולם עם אותה עוגה.
אז אני מצטער, אמרתי שזה כמו ילדים שונים במשפחה. זהו, זה כמו אבא, אמא, ילדים, כולם, סבא, סבתא שם, כל הקרובים. לכל אחד יש מקום משלו, לכל אחד יש תפקיד משלו, כל אחד נמצא ביחסים משלו עם האחרים. אבל זה לא מפריע, זה ההפך. זה שכולם קרובים, זה לא מקלקל להם את הסדר שזה הסבא, סבתא, דודה, אמא, אבא. ואני ילד קטן, או ההפך, יש תחתי עוד קטנים. לכל אחד יש מקום משלו בהיררכיה, גם בקרבה וגם נגיד בגודל, בשנים, ולכל אחד יש יחס מיוחד, שאנחנו משפחה אחת, ואז זה משלים את זה.
ברור.
איך הוא צריך, איך מנהיג כזה צריך להתייחס באמת לעובד? אמרת שהוא כמו באמת אבא, האם הוא צריך לפתח גם בעובדים שלו איזשהו תכונות כאלה של מנהיגות, או שזה בכל זאת צריך?
זה רק על ידי סדנאות, רק על ידי חינוך אינטגרלי.
זה פיזית, אני אומרת, זה כאילו פרקטית איך לעשות. אני שואלת, האם הוא צריך לדאוג, אני שואלת כי יש גישה כזאת, יש גישה כזאת שאומרת, היום כל עובד יכול להיות כאילו סוג של מנהיג.
לא.
האם זאת גישה שהיא נכונה? זאת אומרת, כולם צריכים להיות...
הוא ירצה לתרום, סך הכל, מה זה כל עובד רוצה להיות מנהיג או לא. אנחנו רוצים שהוא יהיה יותר יצירתי.
נכון.
שיראה איך לחסוך ואיך לעשות
יותר טוב. יותר פעיל, יותר יוזם, כן.
ברור. אז זה יקרה לו, ודאי, על ידי החינוך האינטגרלי. זה בצורה טבעית יוסיף לעבודה שלו.
עכשיו יש איזושהי גישה שהייתי רוצה שככה, או שתאשר אותה, או שתשלול אותה, או שאולי תוסיף לה. זאת גישה ככה שקיימת. אז כאילו, הגישה אומרת כזה דבר, בעצם כדי להיות מנהיג, וכדי להשפיע טוב על העובדים שלך, אתה צריך לקיים ארבעה מרכיבים. המרכיב הראשון נקרא התייחסות אישית. זאת אומרת, אתה צריך בעצם לדעת שאתה צריך לתת יחס נכון וטוב ושווה, כמו שאמרת, וככה לאמפתי ותומך, לכל אחד ואחד מהעובדים. המרכיב השני הוא זה נקרא אתגר אינטלקטואלי. זאת אומרת, מנהיג צריך מחפש דרכים יצירתיות, כדי למצוא פתרונות לבעיות שאיתם הוא מתמודד, והארגון מתמודד. שלוש, זה לדעת להניע את העובדים, להניע אותם, לתת להם מוטיבציה באמצעות השראה, בזה שהוא בעצם, הוא מניע אותם על ידי זה שהוא יוצר בהם איזו הרגשה של אמון, ובאמת אמפתיה, ו... הוא יוצר איזשהו תהליך כזה שהוא גורם לאנשים לרצות לזוז, לעשות. והגורם הרביעי זה מודל לחיקוי, להיות מעין דוגמה אישית. לעבוד דוגמה אישית, מקור לאולי אפילו גאווה, ככה להסתכל על המנהיג ולהגיד, כזה אני רוצה להיות.
כתוב הכל יפה, זה עובד?
זהו. הכל כתוב נורא יפה. בראש אנחנו מבינים מה צריך להיות.
פסיכולוגית, הכל זה...
מקסים.
כן.
בפועל, איזה כלים אנחנו יכולים באמת...
בפועל שום דבר בגישה, מזה לא יעבוד.
בגישה הזאת חדשה, כן.
שום דבר מזה לא יעבוד, לפחות במשך השנים.
כן.
כי האגו של אדם גודל בינתיים, של כל העובדים ופועלים, הם יראו בו סתם בובה מנופחת, שרוצה לסדר אותם, לנצל אותם, שעושה להם פיקציות כאלו בחיוך יפה ולא כלום חוץ מזה, כמו בפרסומת בכל מקום שאנחנו רואים, ולכן יזלזלו יותר וישחקו עוד יותר דווקא נגדו. וישימו לו ממש מכות בכל הגלגלים. מה שאם כן, רק אם אנחנו נביא אותם להרגשת החברה האינטגרלית. ובשביל זה המנהל הוא צריך להיות לא סתם תחת ארבע סעיפים האלו, להתנהג, אלא הוא צריך להתנהג מהלב שלו, הוא צריך כבר להשתנות מראש. אנחנו צריכים להגיע למצב ש... שהמנהלים הם חייבים לעבור שינוי גדול. כל שאדם יותר גדול בהיררכיה, הוא חייב להיות יותר גדול בעיגולים, בקשר אינטגרלי. כי ההשפעה שלו יותר גדולה. לא פלא.
עכשיו, אם הוא... יעבור כזה תהליך של התפתחות של מודעות אינטגרלית, ויהיה גבוה בהיררכיה וגם בעל תפיסה חזקה של העיגול הזה, הוא, אם היית מצלם את איך הוא עכשיו מתנהג ומניע את העובדים שלו, הוא היה מקיים את ארבעת הפרמטרים האלה? הוא היה מקנה להם התייחסות
הוא
אישית?
הוא היה מקיים אותם בלי פרמטרים ובלי ארבע ובלי כלום.
אלא?
מתוך הטבע. מתוך זה שהוא מרגיש שכך צריך להתייחס. בשביל מה לכל הפרמטרים? זה עשיתי וי וזה לא עוד לא. עשיתי זה אני צריך לעשות. אנשים מרגישים שאיפה מדובר על היחס, על הרגש, על תשומת לב והכל, זה לא בא לפי ה... זה כמו שאתה שולח לו גלויה אוטומטית על ידי המזכירה ביום הולדת, שאתה מבין שזה לא שווה כלום. וכולם מקבלים אותו דבר.
זאת אומרת, אין לו צורך בידע, הוא מתוך הרגש ההדה שיבצר בו, הוא ירגיש איך להוביל את העובדים שלו.
כן, אני זוכר, הייתי בצבא, ואפילו עוד במילואים, וקיבוץ ניקחת לידי, דווקא בחור כזה טוב, היה לי איתו קשר, הוא אומר, אני בעוד שבוע אקבל... נו, משלוח.
חבילת שי.
כן, מהקיבוץ. וקיבל, באמת, בעוד שבוע ימים.
כן.
וכן, וסיפר לנו מראש מה בפנים.
כן.
כי זה כל כך אוטומטי, כל כך הרגשתי שזה כבר רקוף.
עכשיו יש לי...
ממש.
שזה לא מעורר באמת התפעלות והתלהבות.
שום דבר, ככה, כן.
נוהל.
חייבים לנסוע.
זה הופך להיות נוהל, זה כבר משהו.
זאת אומרת, אתה אומר, פה לא יעזור שאני אתן לו ידיעות, שים לב, תתייחס אישית, שים לב שלעובדים שלך יש אתגר אינטלקטואלי, שים לב שאתה מביא להם השראה, שאתה נותן דוגמה אישית. כל זה הוא ירגיש מבפנים, ברגש החדש שיבוצר בו בתפיסה העגולה.
אם הוא לא ייצור איתם קשר אינטגרלי, כל המומחיות שלו בגובה לא תעזור. לא יקבלו את זה. יקבלו את זה כהתנסות. יקבלו את זה כניצול.
ואם הוא כן?
ואם הוא ייכנס איתם בקשר אינטגרלי בשווה, אז יקבלו אותו כשווה, כדואג, כאבא הדואג. מצד אחד הוא אבא, מצד שני הוא דואג לי. הוא נמצא איתי ברמה שלי. יחסים כאלו יש לנו במשפחה. זה בצורה טבעית. לכן היא קיימת. גם אצל חיות, גם אצל כולם. ששם ליניארי ועיגולי נמצאים יחד. אני הגדול, אבל אני דואג לכל הקטנים. האהבה שלי אליהם. מקשרת אותם לעיגול, וזה שאני יותר גבוה, זה מחייב אותי דווקא לדאוג להם. מנהל זה, 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 זה אחריות, זה, זה ממש תוקף תפקיד, זה, זה, זה משהו ש... בוא נגיד כך, מנהל האמיתי, זה שמוכן לעבוד במשכורת שווה עם כל העובדים שלו, ולנהל אותם מפני שהוא יודע ודואג יותר מכולם אליהם. עליהם. זה המנהל. כמו במשפחה. מה, אבא ואמא מקבלים יותר מילדים? לא. הם מקבלים יותר. זאת אומרת, בצורה אינטגרלית, ככה זה צריך להיות. אתה תמיד יכול לקחת דוגמה ממשפחה. שהגדול הוא משרת לקטן. ואנחנו באים לזה, רוצים או לא רוצים, החברה היא תשתנה. היא תדרוש את זה מהאחרת... לא נוכל לנהל אותה.
למה?
כי אנחנו לאט לאט עוברים בצורה ליניארית לצורה אינטגרלית.
איך זה יבוא לידי ביטוי בהיררכיה בתוך ארגון?
הארגון בקושי יתפקד. לא יהיה חומר דלק לעובדים לעבוד. הם יזלזלו בכולם. אתה תצטרך להפעיל פי כמה כפול עובדים, כדי לבצע עבודה שבעצם יכולים לבצע כמה יחידים.
זה נכון, אנחנו רואים את זה כבר היום בשטח, שאחד הבקשות הכי בוא נגיד, שמבקשים ממנהלי יועצים ארגוניים, זה בעצם לעשות תהליכים שיעזרו לעובדים להניע אותם, להזיז אותם. באמת מאוד קשה להם לזוז, זה נכון, זה בדיוק מה שאתה אומר.
אין מוטיבציה.
אין מוטיבציה, אין רצון, אין כוח רצון לעשות שום...
ואם נחזור רגע למנהל, אם נגיד יהיה להם מנהל טוב לפי התפיסה האינטגרלית, זה ייתן להם מוטיבציה?
לא.
זה יזיז אותם?
לא, מנהל לא ייתן מוטיבציה, הם בעצמם ירגישו מוטיבציה. ביניהם.
מה יעניק להם את המוטיבציה? ממה?
או, זה כבר שייך לשאלה
אחרת. רגע, עוד שנייה, לפני שאתה עונה, אני רוצה רגע פה, נראה לי מאוד מאוד מעניין. היום אמרת, נתת דוגמה שכולם מכירים מכל הארגונים, שארגונים בקושי זזים, בכל משימה פשוטה אתה צריך מלא אנשים, וגם אם עד שאתה מזיז אותם פי כמה ממה שצריך באמת בצורה ריאלית, למה? כי אנשים כבדים. אמרת לי זה, המגמה הזאת היא תלך ותחריף, עד שארגון שלך תכלס, אתה תרגיש שהוא משותק, אתה לא יכול להזיז אותם כלום. לא משנה מה אתה עושה, מניפולציה במשמאל, תקוע. וזה ילך ויחמיר. ואז אתה בא ואומר לי, תשמע, המוצא היחיד, זה אם הם ירגישו שהמנהל הוא כמו אבא דואג. עכשיו אני שואל.
וגם יחסים איתו הם כאלו. גם היחסים. שהם נמצאים תחת המטריה שלו. בכל דבר.
זה יניע אותם?
בטח.
למה?
הם, כי קודם כל הם ירגישו שהם נמצאים במקום עבודה טוב. זה חם. זה משפחה. גם משפחה שלי קשורה לזה. גם באיזושהי צורה הילדים שלי קשורים לזה. מארגנים כל מיני חוגים. אתה יודע, מה שעושים היום, מנסים את זה לעשות. אבל העיקר שהם הרגישו שהם שייכים לדבר אחד. לחברה אחת. אבל זה על ידי חינוך. אתה לא יכול סתם להפוך אותם לכאלו ידידותיים. זה על ידי חינוך, סדנאות, הסבר והתקדמות בזה. זה עבודה אינטגרלית גם כן, אפשר להגיד כך אליה, על האנשים. להכניס אותם כולם למכלול אחד, לאיזה כדור אחד, לספירה אחד.
אם אני מרגיש...
שאנחנו צריכים לארגן סביבם, סביבה כזאת, נגיד, כל העובדי מפעל, אנחנו צריכים לארגן סביבם, להכניס אותם, לאיזה אווירה שהיא כל הזמן תשפיע עליהם, ערכים מתקדמים, צורות הקשר המתקדמות. זה נקרא שאנחנו דיברנו על זה, שכמו שאדם הוא תלוי בחברה, חברה היא תלויה בחברה יותר גדולה. זה אנחנו נצטרך לארגן.
אם אתה מרגיש...
ואיך אנחנו מארגנים את זה? על ידי הסדנאות, על ידי דברים... הסדנה זה בעצם האווירה יותר גדולה, סביבה יותר גדולה, שפועלת על הפועלים שלי. ואז אני מארגן אותם בצורה כזאת, ומעביר אותם בכל התהליך הזה. ואז אני מכניס להם ערכים חדשים.
אפשר לשאול?
כן.
אם אתה עבדת תחת מנהל מסוים, ופתאום הארגון עבר תהליך של למידה של התפיסה האינטגרלית, ובאמת התקדם בזה רגשית.
כן.
עכשיו אתה פתאום כעובד מתחיל להרגיש שהמנהל שלך, הוא מתחיל לדאוג לך כמו אבא.
נו.
זה גורם לך, זה מניע אותך לפעול טוב יותר?
אחרת אני אאבד את המקום, אאבד את היחס. אני, יסתכלו עליי כמו על איש שלא נמצא, לא שייך לחברה. בטח.
אני בבית שלי, יש לי 4 ילדים. אני אוהב אותם כמו אבא, מתייחס אליהם כמו אבא. לא תמיד אני רואה שזה מניע אותם. לא תמיד אני רואה שאני מצליח באהבה שלי להניע אותם לפעול, לעשות משהו, לזוז. אני כן רואה שלפעמים זה דווקא מייצר בהם תחושה של עצלות. יש אבא שהוא יעשה. אתה מבין? אבא שאבא יעשה. למה? מה שאני מנסה להבין זה למה? יחס חם ודואג אבאי ממנהל לעובד גורם לעובד לפעול טוב יותר.
אתה לוקח רק חצי מהמערך, מהתהליך. איפה הסדנאות שאתה עושה עם הילדים שלך? איפה העבודה עליהם? זה שאתה מתייחס אליהם חוץ מזה כמו אבא, מגיע להם לקבל כזה יחס מאבא. אבא חייב. עשית אותי, עכשיו תדאג. זה גם כן חיות דואגות. מה זה, אתה לא תדאג?
זאת אומרת, אתה אומר לי בבית, זה בגלל שזה טבעי, אז זה לא בקופי פסט יהיה בתוך ארגון.
זה לא מוארך.
כן, ובארגון זה כן יהיה מוארך. זה מה שאתה רוצה לומר, בגלל שזה יהיה מלאכותי על טבעי כאילו. חדש.
זה יהיה לא מלאכותי, זה יהיה מתוך הלב שלך, עליהם, שפתאום בכל מיני מקומות, ככה זה התבהר, שאתה דואג. שאתה דואג, שאם קורה משהו למישהו, אתה דואג לעשות ממש כמו במשפחה. אז אתה מתחיל לדאוג. וגם כן אתה מחנך אותם בסדנאות, בכל מיני דברים. גם כן אתה מחנך אותם לא רק בסדנאות, בפיקניק, בכל מיני פעולות עם הילדים שלהם, אתה מראה להם דוגמה של הדאגה. זה עבודה שצריכים לראות ככה איך שהיא, אבל חובה כאן לעבוד על העובדים, ולא שאתה מראה להם את היחס שלך וזהו.
ברור, אני חייב רגע עוד לברר משהו שהיה קודם לגבי תכונות של מנהיג וקריזמה וכן הלאה. כל אדם, לא משנה מה התכונות ומה הנטיות הטבעיות שלו, אם הוא יפתח את המודעות האינטגרלית ויתחיל להתייחס בצורה חמה ושווה לאחרים, הוא יוכל להיות מנהל על פי התפיסה הזאת, מנהל שדואג לעובדים כמו אבא, כל אדם.
אם הוא מקצוען, אם במקצוע הוא שווה לזה ויודע איך לארגן חברה בצורה אינטגרלית, שני דברים הוא צריך להיות, כן? לעבוד בהיררכיה נכון ולעבוד בעיגולים נכון.
כן.
אז הוא יכול להיות מנהל?
עכשיו נגיד שיש...
עכשיו לפי אותו גובה לאן שהוא מגיע, גם במקצוע שלו וגם ביכולת הארגונית.
אוקיי, נגיד ניקח שתי אנשים שיש להם נתונים דומים, ככה.
כן.
אחד קריזמטי מטבעו, שני לא קריזמטי. יהיה לזה השפעה בניהול על פי התפיסה האינטגרלית או לא? אחד, הם יוכלו לקדם בסך הכל את הארגון הזה, הקריזמטי יוכל לקדם את העובדים שלו יותר? לפי המודל האינטגרלי,
כן, או שאין חשיבות שם? לא, לא, זה ודאי שכן. רק השאלה, מה זה כאן אתה קורא לי חריזמטי? במה החריזמה שלו? שהוא רוצה לבלוט? שהוא רוצה לנהל? שהוא רוצה להוכיח את עצמו? או שיש לו איזון נכון בין רגש ושכל, בין היררכיה לעיגולים, והוא יודע לכן איך לעשות חברה, כי אתה יודע מה זה, מה יוצא לך מעיגול וקף, יוצא לך ספירה, יוצא לך כדור. אם הוא מי שיודע לעשות, יש לו רגש פנימית ושכל לבנות כדור, מכל היחסי עבודה, גם במקצוע וגם באנושיים, זה המנהל. ככה זה.
שנייה רגע, זו קריזמה לפי הגדרתך?
כן.
זה מה שגורם...
אם לזה יש לו דחף, זה קריזמה שאנחנו צריכים.
זה קריזמה על פי הגישה האינטגרלית. זה יסחוף אנשים? קריזמה זה משהו שסוחף אנשים. מניע אותם, מביא אותם למקום יותר טוב, יותר חיובי.
בטח שכן, כי הוא ידע איך לארגן הכל. האדם כזה ידע, ידע האיזון בין ה... בין ה... כמה לתת להם יחס בעיגולים, כמה לתת להם יחס ביושר. הוא יראה את עצמו כמנהל, החזק, בטוח, אני עומד ואני, כשאנשים צריכים את זה. כן? יחד עם זה אני החם, אני החבר שלכם והכל. הוא ידע איך לשלב את הדברים האלה.
לפי מה הוא מודד?
זה עדינות הנפש. סוג השתתפות או אפילו אהבה, שבלי זה אי אפשר.
לא הבנתי.
אם אדם לא ישתנה, לא ישפר את עצמו, אם הוא לא יהיה באמת נכלל עם הציבור שלו לפחות, אין? הוא לא ידע לנהל אותו נכון. הוא חייב לעבור שינוי, שינוי פנימי.
ואז הוא ירגיש מתי הוא צריך לפעול כמו קו ומתי כמו עיגול?
בצורה פשוטה, כמו שכל אימא מרגישה מה טוב לילד ומה לא, מה היא יכולה, במה היא יכולה להשלים.
מה זאת אומרת במה היא יכולה להשלים?
במה היא יכולה להוסיף לו, כל פעם להרגשה יותר טובה. עכשיו זה לתת, אחר כך זה אולי, ככה, כל הזמן. מצד שאחד לוחצת איפה שיעורים, איפה כל הדברים שאתה צריך לעשות בבית, מצד אחד, מצד שני, אכלת, לא, מה אתה עושה?
לפי מה יודעת?
תשאל אותה. זה בדיוק.
הוא ידע מנהל אחר כך?
אם הוא יהיה כמוה, כן.
מה זאת אומרת יהיה כמוה?
שהוא צריך לקנות את ההרגשה כזאת.
ביחס לעובדים?
כן. אחרת, מה זה נקרא חריזמה הנכונה? לי, אם יש חריזמה, כל הזמן לדאוג לילדים?
כן.
נו. אתה רוצה שאותו דבר יהיה למנהל?
כן.
לא. שיחס לשיעורי בית, ויחס לבריאות, ויחס לכל דבר, זה ברור שזה בא מתוך האמא, מתוך האהבה.
נכון.
לא. זה הם צריכים להרגיש?
אני...
אבל לא כמו ילדים שלך. הם גם כן יקבלו סדנאות וחינוך. שיהיה הדדי.
אני חושבת שעשית לי לפחות סדר מאוד גדול עכשיו. כי פתאום הבנתי שהארגון פועל באמת בצורה היררכית, והיררכית הוא מייצג לצורך העניין את השכל, את הצד הלוגי, לינארי, יש פה איזשהו סדר מאוד מאוד ברור, אין רגשות. ואתה בעצם בא ואומר, העיגול מכניס את הרגש, הוא מביא את הפן השני, את הלב, את הרגש. ולמעשה היום ארגון שעובד רק עם השכל לא יכול להמשיך לעבוד יותר. אם הוא לא ישלב את החצי השני, שזה כן. הרגש, והיכולת באמת לאזן בין השניים, לדעת מתי לפעול מהשכל, לדעת מתי לפעול מהלב, זה בעצם היכולת המיוחדת שצריכה להיות למנהיג.
כן, לכן
כמו
לא
להורה, לדעת מתי לתת את ה...
לכן זה ודאי לא כל אחד ואחד יכול להיות מנהיג. זה...
רק מי?
למי שיש עדינות הנפש. אמרתי את זה.
מה זה עדינות הנפש?
עדינות הנפש זאת אומרת שהוא יכול לשלב רגש ושכל בצורה שאיפה שמרגיש להוסיף שכל הוא מוסיף, איפה שהוא רואה, מחשב שצריך להוסיף רגש, מוסיף.
לפי מה?
לפי ה... לפי ההתחללות שנמצאת בו בין רגש לשכל, בין עיגולים ליושר, ולפי כמה שהוא סופג מסביבה שהוא נמצא בה, המנהל עצמו, הוא לא הקדוש ברוך הוא לא איזשהו כוח עליון, הוא צריך גם כן סביבה, שהיא כל הזמן תחזיק אותו, תחנך אותו, תשפר אותו.
איך זה יבוא לידי ביטוי בחיי ארגון?
שכולם צריכים לעבור חינוך, סדנאות.
לא, כלפיו.
בצורה שווה. גם כלפיו, הוא, כלפיו. גם, גם הוא, גם, גם כולם, צריכים כל הזמן להיות בחינוך האינטגרלי.
זאת אומרת, בזה שהוא כפרט משתתף בתהליכים האלה, זה יהיה הסביבה שתפתח בו את העדינות הנפש הזו.
כן, יצטרך לשבור את עצמו הרבה יותר ממה שאיזשהו פועל פשוט. כי הם משתתפים כולם בעיגולים. הוא לא משתתף בעיגולים גבוהים, בפירמידה. אם אנחנו מדברים על חינוך האינטגרלי, אז כולם שווים. כולם נמצאים באותו אולם, נגיד, קונפרנס חול, נגיד, או משהו, ושם כולם נמצאים באותה הדרכה, וכולם משתתפים, והוא יושב עם כולם, וחייב לעשות את כולם, את עצמו שווה לכל מי שבא לעיגולים. מי מארגן את העיגולים? אני, נגיד. הבא ממצאת. ואז הוא אצלי לא פונקציה בכלל. לא מנהל. אלא הוא יהיה מנהל אם הוא דווקא בעיגולים ישתתף כמו כולם. אז הוא יהיה מנהל. אתה מבין עד כמה שיש כאן עבודה רצינית. אנחנו בונים כאן חברה חדשה. אחרת זה, אחרת עסקים לא התקדמו. הם השאירו במצבים, קודם כל הם התנבנו גם כך. אבל פריחה יכול להיות רק מהשתתפות הדדית של כולם. יכול להיות שבינתיים צריכים, כמו ש יש לך בצבא, יש לך אנשים שאחראים על המקצוע, ויש לך אנשים שאחראים על
הרוח.
רוח. כן. אז יכול להיות שני מנהלים. גם ברוסיה היה ככה קומיסרים, שהם ככה מנפחים אותך בגאווה, במצב רוח, ביחס למדינה, למולדת, ויש לך מקצוענים, שלהם זה לא חשוב. חשוב שאתה תהיה, שאתה תדע לראות טוב ולעשות משהו שם, טכנית וכו' וכו'. No. אבל בעצם, אם אנחנו מדברים על חברה אינטגרלית, חייב להיות זה וזה יחד, בכל אחד, מפני שזה השפיע גם כן על הפקודות שלו. גם על בכל צורה, בכל מקצוע שלו, הוא גם כן יראה את הצעדים חדשים שצריך להפעיל כלפי המערכת.
מה פירוש?
הוא יראה שמערכת צריכה קצת להיות שונה. גם הפקודות אליה בצורה שונה צריכים להעביר. גם דרישות, הכל. זה משפיע אחד על השני. היררכיה על העיגולים ועיגולים על היררכיה. עד שיתקפצו שניהם לכדור.
מה יש בכדור?
כדור זה צורה שלמה. שאין מה למטה, אין ימינה שמאלה, קדימה אחורה, אין זה שבכל מקום מי שנמצא בתוך הכדור הוא חשוב כמו כולם. עד כדי כך שפרט וכלל שווים. אני לא יכול להוציא מהמנגנון של המפעל או של המשרד אף אחד. כי אז הכל נופל, כמו בניין מקלפים. ככה, עד כדי כך אנחנו תלויים, קשורים, משלימים זה את זה. אבל זה צורה אידיאלית. זה...
יש לי באמת שאלה לגבי זה, כי באמת מנהל, מנהיג, שלאט לאט מתחיל לקבל את הצורה הזו של העיגול, ונניח שעכשיו הוא נדרש לגייס עובדים חדשים, או אפילו לפטר עובדים. איזה תכונות הוא יחפש באנשים האלה שהוא יגייס אותם? האם הוא יסתכל על זה בצורה חדשה מהזווית הזו שהוא נמצא בה עכשיו?
אני חושב שלגייס אנשים חדשים אפשר אך ורק על ידי זה שהם עוברים איזשהו קורס מיוחד שלנו. ואנחנו רואים עד כמה שהם מסוגלים להתקלל בחברה החדשה. אני לא מקבל סתם מקצוע, איזה מהנדס או איזה כלכלן, מאיפה הוא, מהרווארד, ואז מספיק. אני חייב לקבל אותו שהוא יהיה מתאים לסביבה. אחרת הוא יבוא ויעשה לי שם, לא שהוא לא יעבוד, אלא הוא יגרום לי לכל המערכת שלי זעזוע רע. אתה מבין? אני חייב קודם כל להכין אותם שהם יהיו מוכנים לכניסה רכה, חלקה, לתוך הגוף הזה של העובדים. אני חייב להעביר אותו סדנאות, אני חייב, יש לנגיד 30 או 40, לא יודע כמה, אנשים שנמצאים מחוץ למפעל, ומחכים עד שאני אתן להם מקום עבודה, אני אומר להם, אתם כולם עוברים עכשיו אצלי, שבועיים נגיד, נעשה כמה שפחות, אבל בכל זאת צריכים, כן? אתם עושים קורס האינטגרלי.
איך תדע את מי אתה בוחר לקורס? נגיד שיש לך יש משרה, אחת, ויש לך 10 מועמדים שאתה בוחן אותם.
כן.
את מי תבחר?
קודם כל אני בוחר אותו לפי
הנתונים. יש לך
לפי המקצוע.
מקצוע.
ברור. זה
אחרי מקצוע.
יש לך 10.
כן.
עכשיו, אתה לא כמו אתמול. כמו אתמול אולי לא יודע באיזה כלים היית זה. עכשיו עשית את כל הכלים שלך, עכשיו השאלה, האם לתהליך הזה, וגם דרך אגב, ככל שהמשרה היא יותר גבוהה, כך כמות המעמדים תהיה יותר גדולה, וכך ההשקעה שארגון יעשה בלבחור את האדם הנכון תהיה יותר גדולה. זה ברור.
כן.
אז עכשיו לצורך העניין, יש לי פה כמה מעמדים שהגיעו לסוף התהליך. בסדר, עברו כבר את כל הזה, ואז אומרים לך, תשמע, תכף אנחנו מסיימים את התהליך, יש לי פה לצורך העניין 5 או 10 מעמדים, ויש לי משרה אחת. מה אני צריך להסתכל עליהם, על איזה תכונות בהם, על איזה לא יודע מה, תיתן לי אתה את הדגשים שתרצה, מה אני צריך לבחון כדי שההתאמה שלהם לארגון שלי, שכבר התהיל תהליך אינטגרלי, תהיה כמה שיותר מושלמת. אז אמרת לי, אני צריך להעביר אותם תקופת הכנה. אבל אני אולי עוד לפני תקופת ההכנה, או אולי בסופה, לא אקח את כולם, יש לי רק משרה אחת. אז איך אתה מציע לי לנהל בתבונה?
כולם עוברים קורס האינטגרלי הקטן הזה.
כל מי שצריך להיכנס אליי לתוך ארגון, ברור, התאמה.
כן.
התאמה לתפיסה החדשה, זה הבנתי. אבל יש לי פה, אני עוד לא בחרתי אותו סופי.
מותנאי קבלה.
כן.
אני לא מבין אותך. כל 10 נכנסים עכשיו
לאותה מכינה.
כן.
מכינה, כמו בצבא.
ואז אני רואה עד כמה שהם יכולים להכניע את עצמו, להסכים עם אחרים, לקבל דעה, להשתתף. אני בוחן אותם עכשיו לא במקצוע, לא בליניארי, לא היררכית. אני בוחן אותו עכשיו לפי ההתקשרות האינטגרלית לאחרים. אז אני, לפי זה, אני שומע מה שהם שואלים, איך הם מדברים ביניהם, איך הם יכולים להיות בקומוניקציה ככה, בהתקשרות הנכונה ביניהם, איך הוא יכול להכניע את עצמו, איך הוא יכול ככה להוכיח את עצמו, גם כן איפה שהוא צודק או לא וכן הלאה, איך יכול להשתתף רגשית עם השני שמדברים ביניהם, ולא סתם ככה בצורה אדיבות חיצונית. אני מכניס להם כאלה שאלות כבר גם על האסונות, גם על הדברים המיוחדים במשפחה, גם בעבודה, גם בכל מיני דברים שלא שייכים דווקא למקצוע. לפעמים גם כן למקצוע כדי לבלבל אותם קצת. ונותן להם בזה להתבשל. אני נותן להם בעצם כל מיני מקרים מהעבודה עצמה, מה שיש לנו בארגון. איך הוא פותר? ואז, אבל אני מסדר את זה בצורה כזאת, כי הוא לא יודע מה זה חברה אינטגרלית. זהו. אז אבל אני מעביר להם גם כן שיחות, ורואה איך הם קלטו את זה, איך הם מוכנים לזה, האם רכות שלו, האם העדינות שלו, היא מספקת כדי להיות כזה, או מתוך הרמומיות בלבד הוא פועל וכן הלאה. גם זה לא, 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 לא מיותר.
לא מיותר.
לא, לא. גם הרמומיות, כל התכונות האדם אנחנו שיחים כאן. אבל שידע שהוא מגיע למקום עבודה, איפה שהוא צריך להתקלל עם כולם. אם אתה נגיד אבא של אותם 50 אנשים שאתה עכשיו נכנס לעבוד איתם, במשרד שלנו נגיד יש נם 50 אנשים.
כן.
ואתה כאבא, איך אתה מתייחס אליהם, איך אתה בודק, איך אתה, מה אתה ממליץ לעשות וכן הלאה. אנחנו...
את זה היית שואל אותם.
כן, גם כן, כל מיני, אני לפי, אתה שואל לפי מה אני בודק.
כן, כן, ברור.
אז פחות או יותר לפי זה אני בודק. אני יכול להגיד להם אחרי החמישה מפגשים, כן. מכינה הזאת, שאנחנו צריכים עוד 5 מפגשים.
אם לא הגעת להחלטה, או שהם לא מוכנים עדיין, לא בשלים, רגשי.
ואנחנו עושים את זה בשעות פנאי, לא כשהם עובדים אולי במקומות אחרים, הם באים בערב, לומדים קצת אצלנו, ועוברים סדנה. וככה אולי במשך כמה חודשים, אבל הם יודעים שאז מתקבלים.
בסוף התהליך הזה שתעבור איתם, נגיד שהכנסת לתהליך 10 אנשים, ויש לך משרה אחת.
כן.
אתה מרגיש ש3 מהם טובים.
כן.
עכשיו אתה עם יד על הלב, אתה אחראי פה על הדבר הזה, איך אתה בוחר את האחד מתוך 3? מה אתה שואל את עצמך שאלה אחת, שלפי זה אתה יודע שעשית נכון? עד כמה שאתה מסוגל, כמובן.
אנחנו צריכים כאן לבנות טסט, שבו העיקר זה השילוב הנכון בין רגש ושכל. בין קו, היררכיה ועיגולים, אינטגרליות. בין היחס של בעבודה של כמנהל ויחס כאבא במשפחה. מי שנמצא בהיררכיה תחתיי הרגישו שאני תחתיהם כאבא.
הפירוש?
בכמה שאני יותר גבוה מהם, אני גבוה מהם נגיד במטר גובה.
ארגוני.
ארגוני. אני צריך לתת להם הרגשה, ובאמת כך, שאני במטר פחות מהם, נמוך יותר, הדואג להם. שהם בשבילי יותר חשובים. יש כאן דברים שאתם צריכים לעשות כאן מבחנים למיניהם, שיחות. ביניהם, בעיקר בין 10 האלו, שזה אפשר לברר. אבל זה סך הכל, אני אומר לך, אתה, אם אתה לוקח דוגמה מהטבע, טבע זה כאן משפחה, אז בהחלט, אתה לא טועה.
הזמן שלנו לשיחה הזאת נגמר, זה היה מרתק, תודה רבה רבה לך הרב לייטמן, תודה ניצה.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.